אנחנו נמשיך הערב עם הנושא של התהוות גומלין, Dependent Co-Arising, Paticca Samuppada, Ida Pachayata. בקצרה רק לזכור את נקודות העיקריות שעלו במפגשים הקודמים. גם מאוד העלינו והצבענו על המרכזיות של הלימוד הזה בתוך הדרמה, מרכזיות שכמו שנדמה לי אתה אלה את האורי, היא לאו דווקא הרבה פעמים מקבלת את המקום שלה, לפעמים בתוך התרבות של התרוואדה או של הוויפאסנה, בדרך שזה מוצג, זה כמו מושם באיזשהו בצד, באיזשהו מקום. בו בזמן מדובר בתפיסה, בלימוד שהוא מאוד מאוד מרכזי לדרמה, עד כדי כך שהוא אפילו מושווה. מי שרואה התהוות גומלין רואה את הדרמה, מי שרואה את הדרמה רואה התהוות גומלין, ממש סטייל כמו שהזכרנו את המקום של הלל הזקן, וכל התורה על רגל אחת בעצם מצויה כאן בתוך הלימוד הזה. מעבר לכך, הזכרנו את המקום של גם את החלוקה לשניים שנמצאת בדרך כלל כשמובא הלימוד הזה, שני החוליות שלו, האספקטים שלו, שאחד הם של פטיצ'ה סמופדה, התהוות גומלין, התהוות מותנית, שהיא בעצם ההסתכלות היותר ספציפית של הדרך שבה דברים מתהווים בתוך ההכרה וההכרה האנושית בפרט, שהדרך הקלאסית שהיא באה לידי ביטוי היא בגלגל של 12 החוליות, 12 links of dependent arising. תכף אני ארחיב, יחזור לזה. והמקום השני הוא בעיקרון הבסיסי שמתבטא במאמר המאוד פשוט, מה שנקרא בשפה הפאלי אידה פצ'יאטה, שאומר בתוך כך, כשזה ישנו גם ההוא ישנו, כשזה מופיע גם ההוא מופיע, כשזה איננו גם ההוא אין, זה נעלם גם ההוא נעלם. כל בתוך כמה שורות האלה מתמצא כל העיקרון הזה. ואני, זה מה שאני אגיד על זה עכשיו, אנחנו נחזור על זה עוד פעם בהמשך, בעיקר דווקא לעיקרון הבסיסי. אנחנו מהמקום של העיקרון הבסיסי דווקא זזנו אל הלימוד היותר מורחב כדי לבחון אותו, לראות אותו. ציינו את זה, אל פטיצ'ה סמופדה, התהוות מותנית, הגלגל של 12 החוליות. פגשתם פעם את הלימוד הזה? אתם יכולים תוך כדי לעיין בדפים האלה. דרך אחת בתוך זה של הסתכלות, הסתכלות מתוך אספקט יותר, אני לא מילה מדויקת לזה, אין לי פילוסופית, מטאפיזית, רואה בעצם את התיאור של המעגל הזה כיצד דברים מתהווים ונולדים מתוך הנסיבות שמולידות אותם, וכיצד הם הופכים לנסיבות ולתנאים שמולידים את הדברים האחרים, אחת באיזושהי פרספקטיבה מאוד מאוד רחבה בתוך ההסתכלות של הראייה, שהיא מאוד מאוד חזקה בראייה הבודהיסטית בכל התרבויות שלה במזרח, והיא הראייה של לידה מחדש. ובתוך כך כל ההסתכלות בעצם על הגלגל של התהוות, של התהוות מותנית, בעצם רואה את המקום של החוליות הראשוניות של אבידיה וסנקרה, המקום של של הבלבול, של התעתוע, של העיוורון ושל ההתניה והפיברוק שנולד מתוכו כמשהו שקרה בחיים, מתייחס אל החיים הקודמים. מתוכו הוא בעצם מתאר כיצד מתוך החיים הקודמים נוצרים החיים האלה, החל בהכרה, גוף ותודעה, ויניאנה ונאמה רופה, ומתוכן ההתרחשות בתוך החיים האלה, שבסיומה של ההתרחשות הזאת, על פי התיאור הזה, ישנו את המקום של ההאחזות, ומתוכו את המקום של ההתהוות, את הצורך שנולד, שמתוך ההאחזות שיוולד משהו חדש, ואז אנחנו מגיעים לסוף החוליות, שמתייחסות בעצם אל החיים אל החיים הבאים. ואז בעצם הפטיצ'ה סמופדה מהווה איזושהי הסתכלות שרואה את הקשר, את הדרך שבה חיים מתהווים מהעבר אל החיים האלה ואל החיים הלאה, והגלגלים האלה הולכים ונמשכים. כל ההסתכלות הזאת מאוד מתקשרת ומאוד משמעותית כשחושבים על מטאפיזיקה בודהיסטית ועל המקום של המרכזיות של הלימוד של הלידה מחדש. באופן אישי, השפה הזאת של לידה מחדש וגלגולים קודמים וכולי, היא לא מאוד מדברת אליי. ובו בזמן, לא חושב שהלידה בודהיסטי קם ונופל עליה. ישנה ראייה, וסטיב אצ'לו, למשל, מורה, הוא מאוד מוביל תפיסה שנקראת בודהיזם חילוני, שמאוד מראה את המקום של התפיסה של לידה מחדש, כתפיסה שבעצם ברמה היסטורית ותרבותית, היא לא שום דבר שהבודה חידש בו, אלא שהוא בעצם כל כך מושתת ברמה כל כך עמוקה בתרבויות שממנה הדרמה נולדה, והבודה מגיע ממנה, עד שיהיה איזושהי רמה של תפיסה שהראייה של האנשים היא כמו שקוף. היא שקופה לגביהם, לא רואים אותה בכלל כתפיסה. אפשר ברמה מסוימת להשוות את, למשל, את התפיסה המקובלת היום שכדור הארץ הוא עגול. שזה משהו שהוא כל כך נפוץ וכולנו כל כך מאמינים, זה ברור, כדור הארץ הוא עגול. פעם אנשים חשבו כל מיני דברים אחרים, אנחנו כבר יודעים, הכדור הוא עגול. ומהבחינה הזאת, לצאת מעבר לתפיסה הזאת, שלצורך העניין, הבודה, או שהוא אמר אין טעם, את הדרמה, תזכרו כל פעם כשהוא דיבר בתוך המקום הזה, הוא אמר הדרמה, מה שאני מלמד, זה דוקה ואת הקץ לדוקה, זה העניין. מהבחינה הזאת אין שום בעיה עם מישהו, ההשקפה שבה הוא מאמין ורואה את העולם, היא השקפה של לידה מחדש לצורך העניין הזה. אז בשביל מה? זה לא יהיה אופאיה, זה לא יהיה skillful mean לנסות לדבר אל קהל שכל כך רואה את זה שיש לידה מחדש ויש חיים קודמים, שהכדור הוא עגול. אין טעם לך לאתגר את התפיסה הזאת שהיא לא בעצם לב העניין. ראייה אחת שיכולה להיות אפשרית. ראייה אחרת שיכולה להיות היא שהבודה הוא לא משהו ברמה של איזשהו סוג של אל או כל יודע. מה שהוא יודע ומה שהוא מלמד, שוב, הולך בעיקר אל מה שנמצא בלב הלימוד שלו. כמובן שזה עומד, יכול לעמוד גם בסתירה לזה, כי הבודה הרבה מאוד פעם כן מדבר על הלידה מחדש. בכל אופן, אפשר לראות את זה גם כמשהו שהוא לא עקרוני או לא מהותי, ולי באופן אישי שהמטאפיזיקה הזאת וההסתכלות הזאת, היא לא עושה לי קליק יותר ושואבת אותי על מקומות של מיינד או של התנגדות וכו'. המקום הזה של להסתכל על פטיצ'ה סמופדה ככה, להגיד אותו, הוא פחות מעניין. ומעבר לזה, שוב, לאותה נקודה שאתה העלית, בגלל הנטייה, והרבה פעמים בתוך המסורת הבודיסטית, זה נראה היה מה שפטיצ'ה סמופדה מדבר עליו, הדבר הזה הביא הרבה פעמים לדחיקה הזאת של פטיצ'ה סמופדה הצידה, כי זה הופך למין לימוד פילוסופי, מטאפיזי, מורכב, שנכנס לתוך מקומות שלא לגמרי ברור, אז רק בשביל מה זה כל כך חשוב, שמאבד בעצם את העקרונות שבאים לידי ביטוי, בעיקר בעיקרון הבסיסי, באידה פצ'יאטה. אספקט אחר שאפשר להסתכל על זה ושנמצא גם בלימוד וגם בהתייחסויות מסורתיות, הוא מה שהיום בשפה שלנו יותר נקרא לו משהו כמו פסיכולוגיה בודהיסטית. איזושהי הסתכלות ברור ובחקירה בעצם של מה קורה בחוויה עכשיו. הדרך שבה בעצם מתרחשת רגע של קוגניציה, של חוויה הכרתית. ולבל נוסף, לבל שלישי, בעצם לבל שלא רואה לא את פטיצ'ה סמופדה כאיזשהו תיאור של מעגל מאוד מאוד גדול שהולך על כמה גלגולי חיים, וגם לא לאו דווקא מעגל בעצם שמסתכל בעצם ומציג ומשקף את ההתרחשות של החוויה העכשווית, אלא מקום שבעצם נמצא ומצביע אל מחוץ לזמן. אבל על זה אנחנו ניכנס בהמשך. אנחנו קודם נמשיך את מה שהתחלנו בו במפגש, בפעם האחרונה, זה לא המפגש שעבר, אבל בפעם האחרונה שכן התייחסנו אל המעגל ואל השרשרת הזאת, ורק כדי להזכיר, אנחנו התחלנו, בתוך ההסתכלות שלנו, התחלנו מפחות או יותר האמצע שלה. בתוך המקום שקשור אל הנקודות שבפסיכולוגיה הבודהיסטית אנחנו נוגעים בהם ונגענו בהם הרבה מאוד פעמים בעבר, בתוך הבירור של התרגול. החל בתוך המקום של, אני רק אזכור את זה כרגע בקצרה, שבתוך המקום של גוף ותודעה, בתוך גוף ותודעה, כשאנחנו מדברים על גוף ותודעה, ישנה מקום של שישה שערי החושים. חמשת החושים שאנחנו רגילים לדבר עליהם, והמיינד, השער של המיינד, של התודעה, של מחשבות, רגשות, שיפוטים וכל שאר החוויות האלה. כשיש גוף תודעה, יש שישה שערי חושים. כשישנם שישה שערי חושים, בתוך המקום הזה ישנו מגע, קונטקט, פסה. המגע בין תנאים ונסיבות שמעוררים איזושהי חוויה חושית בששת שערי החושים. והחוש הבריא, בן אדם חי ובתקווה בריא, אז השערים האלה פתוחים, אז נוצר מגע. כשנוצר מגע כזה, וישנה חוויה הכרתית של מראות, צלילים, תחושות גוף, מחשבות, רגשות, עולה כלפיהם תחושה. תחושה במובן של גוון של תחושה, גוון רגשי, טון, ודנה בשפה הפאלי, שהוא איכות מאוד מאוד פשוטה, שנופלת איפשהו בתוך הספקטרום של בין נורא נורא נעים ונורא נורא לא נעים. אבל איזשהו הגוון הזה שעולה, בעצם המשמעות המאוד גדולה שלו, כמו שכולנו כבר יודעים, מתוך התרגול ובתוך הפסיכולוגיה הבודהיסטית, הוא שהוודנה, התחושה, הגוון הרגשי, הטון הרגשי, הוא מה שמתנה את הדינמיקה כל כך מושרשת בהכרה האנושית, ולא רק האנושית, להגיב. להגיב אל העולם. העולם, במובן הכי גדול שלו, מה שאנחנו קוראים לו העולם בחוץ, מה שאנחנו קוראים לו העולם בפנים. שוב ושוב נכנס הדאטה הזה שאנחנו קוראים לו עולם, ועל פי הדינמיקה הזאת, התגובות. כשהתגובות האלה, בתוך כך, כשהן מותנות על ידי הגוון הרגשי, על ידי הטון, על ידי הוודנה, יש בהם את המקום של תנה, צמה, השתוקקות. הצמה והכמיהה להעצים, להגביר את התנאים, והצמה להיפטר ולסלק את הלא נעים. כשזה הולך ומתגבש ומתחזק, זה נעשה אל השלב הבא, אל ההאחזות. ששוב, היא מילה מאוד מאוד משמעותית בתוך המקום של ההבנה הבודיסטית והפסיכולוגיה הבודיסטית. האחזות, grasping באנגלית, אופדנה בשפה הפאלי. המילה אופדנה בשפה הפאלי שבה משתמשים בעצם לתאר את המקום הזה שבו אנחנו נאחזים. נאחזים בחוויה. נאחזים ומה זה אומר גם שאנחנו נאחזים? אנחנו נמצאים בסוג של מסע ומתן או ויכוח עם החיים. כי החיים, אומר את זה נורא יפה, הזכרתי בדיוק קודם מתוך זה את אני וזה של ניסרגדאטה מהראג', שהוא בכלל בא מורה אדווייטה, אבל הוא אומר נורא נורא יפה באחד מהשיחות שלו, אומר את זה, בין גדת הכאב לגדת העונג זורם לו נהר החיים. אין שום בעיה כשאנחנו לפעמים על הגדה הזאת או לפעמים על הגדה הזאת. הבעיה מתחילה כשנהר החיים ממשיך לזרום ואנחנו מתעקשים להישאר על הגדה. המקום של ההאחזות הוא המקום שבו אנחנו מתווכחים עם החיים. החיים זורמים מהם מעלה, לוקחים את מה שהיה לנו עם, ומאוד רוצים שהוא יישאר בחיים, לוקחים אותו מאיתנו. או לחילופין, זורקים אותנו על הגדה של הכאב והקושי, וזורמים, וזה כרגע בעצם החוויה של זה. וההתעקשות, ההאחזות בזה שזה צריך להיות אחרת, בזה שהחיים, זה באמת, זה לפעמים כל כך מוזר להסתכל, כי זה כל כך מובן לנו מאליו, הציפייה הזאת שיש לנו שהחיים יהיו כמו שאנחנו רוצים שהם יהיו. אנחנו יכולים להגיד את זה, יש בזה משהו ילדותי כזה, לא? אנחנו אומרים, כאילו זה, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת שלחיים, החיים חושבים אחרת ממה ש... אז זאת הייתה איזושהי סקירה מהירה של מה שנגענו בו במפגשים הקודמים. מתוך כך, המקום של ההאחזות, מהבחינה הזאת, המטאפורה של נהר היא נהדרת והיא נורא משמעותית כאן. כי משהו מאוד 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 בסיסי בראייה שהבודה מכוון אותנו לראות גם מתוך המקום שזאת ראייה לגיטימית, שאם אנחנו מסתכלים ומבררים את זה, אנחנו רואים שהיא לגיטימית, היא תופסת לגבי העולם. יש בה אמת, לא אמת במובן של זאת האמת, אלא במובן שהיא מאוד רלוונטית לעולם, אבל גם במובן שהראייה הזאת עוזרת לנו להביא ראייה מפוקחת אל מה שאנחנו רואים, וזאת הראייה של הזרימה, של ההשתנות, של ההיראיות, של החלופיות. עכשיו, כאשר אנחנו נאחזים, אנחנו בעצם מתווכחים עם זה. אנחנו מתווכחים עם ההשתנות. אנחנו מתווכחים עם הזרימה, עם החלופיות. ומתוך כך אנחנו את המקום של זרימה, של תהליכיות שהיא מאפיין של החיים ושל הקיום, אנחנו במקום זה נוצרת איזושהי איכות של כמו שוברת את הדברים, במובן של fragmentation, שמנסה לקבע את המשהו שזורם פה. והניסיון הזה של הקיבוע בעצם מנסה להפוך את התהליך, את הזרימה, כאילו משהו מתהווה, כאילו יש פה דבר, וזה המקום של החוליה הבאה, שמתוך ההאחזות נוצר המקום של ההתהוות. בהווה, בשפה הפעלי. ומתוך כך, במקום הפרספקטיבה שרואה את ה, את ה, את התנועה הבלתי נפסקת, את ה, את ה, את הריקוד, הלילה של, של החיים ושל הקיום, הבלתי נפסק, אין רגע שזה לא מה שקורה בעצם, במקום זה יש את, את, את הניסיון הזה, והניסיון הזה יוצר את האמונה ואת התחושה שיש כאן דבר. זה נכנס קצת בתוך, בתוך המושג הלועזי, ראיפיקציה. שמתרגמים את זה לעברית, לחפצון. לעשות כאילו, לעשות מזה משהו. אולי לעשות מזה, לעשות מזה, להעצים את הדברים, ולא להעצים אותם במובן שיש קונוטציה של המילה להעצים, אלא להעצים, לתת לתוך הדברים איזשהו קונטקסט, כאילו זה איזשהו עצם, כאילו יש להם איזשהו קיום, מתמשך, בסיס, איזשהו משהו בשורש, בשורש הדבר. מה זה אורי?
משהו יציב.
משהו יציב.
אנחנו
יכולים לחפש את
היציב מהפחד.
בדיוק. אז בתוך זה ההמשך בעצם שהולך בתוך כך, הפסיכולוגיה ברגע, שוב, מה זה ברגע? זה כל הזמן קורה בתוך הרגע. ברגע שאנחנו יוצקים, מקבעים בתוך כך את התהליך ואת הדברים, נולד. מה נולד? מה שהולדנו אותו לתוך כך. הדבר שיצקנו לו את המקום היציב הזה, הוא נולד. ומה שנולד ימות. ובתוך כך, בתוך המקום הזה של הלידה ושל ההיאחזות ושל זה שאין מה לעשות, מה שנולד ימות, ישנן את כל המקומות שהולכים ובתוך בתוך השיח של 12 החוליות, הם תמיד מופיעים עם ההתהוות כתנאי לידה, עם לידה כתנאי, הזדקנות ומוות. הזדקנות מוות, צער, אבל, כאב, יגון וייאוש. Thus is the arising of this whole mass of suffering. כלומר, בעצם כל התהליך הזה בעצם מתאר כאילו ובתוכו מה תמון, ובגללו כל הערך בכלל בשביל לדבר עליו, דוקה.
אבל מי שלא מאמין
בגלגול
של החיים עצמם, שהוא לא משהו שהוא כן קבוע?
זה שנייה בלבל אותי. את הבנת שאני מדבר עכשיו על גלגול של חיים? אוקיי, ואת שואלת את זה ובהתייחס למה שאמרתי קודם, או מה שאני אומר עכשיו? אני פשוט, אני שואל כדי להבין. מה?
מה שאמרת עכשיו?
תשאלי את זה עוד פעם.
מי שלא מאמין בתפיסה של הגלגול של חיים, אז מבחינתו, מוות זה כן משהו שהוא קבוע.
במובן שאני מדבר על זה עכשיו, אני בעצם מדבר בתוך הרגע. בתוך הרגע למשל איזשהו חפץ לצורך העניין, בתוך התנועה ומערכת היחסים שלנו עם חפצים, איזשהו חפץ שמאוד מענג אותי בתוך כך, נוצר המקום שלא, שישנו, שלא לא, לא, לא זוכר שבעצם החפץ הזה הוא חלק ממכלול עצום של תנאים ונסיבות, ושמתוך המון המון תנאים ונסיבות מאפשרים את הקיום שלו כרגע, את זה שהוא מופיע בתוך החוויה שלי, ואת מערכת היחסים שיש לי איתו, ואני בעצם משליך אליו איזשהו מקום את העונג שנגרם לי ממנו, אני רוצה להמשיך לחוש את העונג הזה. אני נקשר אליו, אני אוחז בו. והפץ הזה מתנאים ונסיבות, וזה, צריך ללכת עכשיו. זה נפל לי מהיד וזה נשבר. אבל סוללה נגמרה. אבל בתוך המקום שאני כל כך בתוך זה נאחז בו, אני יוצר לו איזשהו קיום משל עצמו. כאילו הוא קיים בזכות עצמו, וככה גורם לי את העונג הזה שאני מאוד נאחז בו. וברגע שאני הולדתי אותו ונתתי לו, נותן לו את הקיום הזה שלו ברגע הזה, וזה קורה כל הזמן ברגע הזה, מין גלגל שכל הזמן, כל רגע מסוים שאת מסתכל, אנחנו מסתכלים על החוויה שלנו, אנחנו יכולים לראות כמו מראות את החוליות האלה בתוך החוויה, והם בעצם מולידים את הרגע הבא. אז בתוך הצורת הסתכלות הזאת ממש לא צריך את האמונה, את הקבלה של התפיסה של חיים קודמים או לא חיים קודמים. כי זה כל הזמן בעצם נולד בעצם מחדש. אבל הרגע כל פעם נולד מחדש. הרגע הזה מוליד את הרגע הבא, מוליד את הרגע הבא, מוליד את הרגע הבא. והדברים האלה גם מתגברים. אם תקחי לדוגמה את המקום של רגע שהאחזות שלנו, בואי לא נחשוב על סמארטפון, נחשוב על משהו קצת יותר, שיש בו רגש כזה חזק, למשל בן זוג או בת זוג או משהו כזה, זה הולך והופך לאינטנסיבי יותר, כי אנחנו יותר ויותר אינבסט בזה ומשקיעים בזה ומאמינים בזה, ואז יוצר את הרגע הבא עוד יותר חזק, זה עוד יותר מתמצק ומתגבש ונעשה יותר ויותר דבר. ויותר ויותר מרחיק אותנו מהפרספקטיבה של פטיצ'ה סמופדה, של אידה פצ'ייתה, של תנאים ונסיבות שנרקמים ביחד כל רגע ומולידים את כל ההוליסטיקה הזאת של הרגע הזה.
אבל אתם הולכים בדיוק לכיוון האחר, מה שהוא ניסה להגיד. אתם הולכים לסיפור המוות, הרמוות. הרעיון פה זה שיש עיגול כזה, מין לופ כזה, שכל הזמן הזה מסתובב וכל הזמן משהו משתנה מתוך איקס נסיבות, והוא משנה את כל הפרצלציה, אבל אנחנו בכלל לא שמים לב לזה, כי זה נהר. וכשאת עושים עם מקל בנהר, הטיפה של נגן במקל זה לא אותה טיפה שתהיה אחרי שנייה, נכון?
Okay.
זה הסיפור של הזרימה, אבל אנחנו לא שמים לב, אנחנו מנסים לקבע, אנחנו אומרים נהר. אבל מה זה נהר? זה לא ישות בכלי עצמה. אם עכשיו אני אשנה את הנתיב של כניסת המים, הנהר יהיה נהר? שיניתי את התנאים.
אוקיי.
Okay. אוקיי? Okay? ועכשיו, זה לקחתי דבר מאוד פשטני, אבל במערכת החוויות שלנו, זה, תחשבי, את זוכרת שהיו נכנסים ללונה פארק, והיו מראות, היית נכנס ורואה דמויות מכל מיני מראות, תחשבי שאת המראות האלה יש משהו שמסובב, אנחנו לא שולטים על זה, אבל אנחנו גם לא ערים מלא זה. אבל מה שמסובב מראה אחת, כל התשתית של כל המראות משנה תמונה אחרת. אנחנו לא יודעים שזה השתנה, אנחנו לא מודעים לזה, ואנחנו חושבים שהכל אותו דבר. ואז אנחנו מפתחים כל מיני תחושות או כל מיני רצונות. ואז אנחנו יוצרים מזה, אנחנו אומרים, אה, רגע, זה קבוע, זה קבוע. לא למוות, המוות הוא מוות.
יש
גם
של
האישה? כן, אני רוצה רגע להתייחס ל... כן, זה היה מאוד מעניין מה שקרה כמובן. כמו שאורי אמר, הכוונה בתוך הזה של הדברים שהבאתי עכשיו היה דווקא לא על המוות. על המוות כמוות, כבן אדם מת. אלא על המקום...
הוא מפסיק להשתנות, נקרא נגיד את זה ככה.
כמו שאנחנו אפשר להגיד את זה, לשמוע את זה בביטוי, כל מה שנולד מת, כל מה שהתחיל להסתיים, מוות זה הסיום האולטימטיבי של כל דבר, כל דבר שנרצה. ובעצם כשמסתכלים מתוך ההסתכלות הזאת, שוב הם מביאים, וזה התפקיד של מדיטציה בתוך הדברים, של להביא אותנו לראייה שהיא יותר מזוכחת, אנחנו בעצם רואים שכל הזמן מה שישנו זה לידה מוות, לידה מוות, לידה מוות, לידה מוות, לידה מוות, זה כל מה שישנו. וזאת בעצם בתוך כך ההסתכלות שבאה ולוקחת את זה כאן בפתית שסמופדה בדברים שאמרתי לרמה הפסיכולוגית שמתייחסת בתוך זה אל החוויה. אבל בתוך כך אני לא יכול להימנע מתוך זה שהמקום הזה שעלה פה שקשור למוות, זה נורא מעניין, למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו מדברים בעצם על מוות? והמקום הזה, המקום שבו אנחנו זה, וכמו שאלת, איפה שנותנים את התעודה הזאת, שמישהו מת, ושגוף מפסיק להיות בו חי, שזה משהו שברור לנו, שזה מה שקורה עם... עם גוף, והדרך שבה אנחנו מכירים חיים או מכירים בן אדם היא תמיד מחוברת אל הגוף שלו. אבל בו בזמן הצורה הזאת שרואה את זה כחיים וכאילו החיים הם מתרחשים בין שני נקודות, הם קשורה אל המקום שהזיכרון שלנו והיכולת הבנה שלנו נמצאת בין שתי הנקודות האלה. ואגב, זה לא באמת שתי הנקודות האלה, כי אנחנו לא זוכרים את עצמנו מההתחלה. זה אנחנו כבר מאמינים לאחרים שאומרים לנו, אנחנו זוכרים את עצמנו מאיפשהו, מגיל 3, אני יודע, משהו כזה, שעולה בנו איזושהי הכרה. עכשיו, העידן שלנו, וזה התחומים שאתה אוהב, הם מכניס אותנו להמון המון שאלות לגבי זה. אני האמת ראיתי ממש השבוע, אתם מכירים את בלק מירור? אז בבלק מירור יש שם איזה סרטון פשוט בדיוק על המקום הזה, על זוג צעיר, הבעל יוצא מהבית ונהרג בתאונת דרכים, והאישה הצעירה בתוך המקום של הזה ניגשת אליה איזה חברה ואומרת לה, את יודעת שיש היום איזשהו דרך ליצור איזשהו קשר, מין איזשהו משהו כזה, היא מתעצבנת עליה. קיצור, היא מכניסה אותה לתוך מקום שבעצם איזושהי תוכנה התוכנה יודעת ליצור, לשחזר על פי כל הפייסבוקים של הבן אדם וכל הזה, ליצור את הישות שלו ולהיות איתו בצ'אט. היא מתחילה להיות בצ'אט, ומולו מופיע לה השם שלו והזה שלו, אבל גם התוכנה יודעת לחכות סגנון דיבור שלו, או כאילו להגיד משפטים שהוא זה, והיא קצת איתו ככה בתוך התקשורת הזאת, ואז עובר איזשהו פרק זמן מתוך זה, ואז היא אומרת לדמות, כאילו זה כיף וזה והכל, אבל זה לא כמו זה, כי אני לא שומעת אותך. אז הוא אומר לה, אין בעיה, תעבירי לי את כל הסרטי וידאו שלי, כל מה שצולם, ותחשבו היום בן אדם שזה כמה כבר יש עליו, תעבירי לי את זה. ותני לי שתי דקות. והיא מעבירה לו, היא שולחת לה במייל את כל הזה, והטלפון שלה מצלצל מהמספר שלו, והיא עונה, והמכונה גם עכשיו מדברת בקול שלו. וזה לא נגמר שם, אז זה הולך הלאה בתוך הזה, והיא אומרת לו באיזשהו שלב, כן, אבל אני רוצה... הוא אומר לה, תשמעי, האמת, זה עולה המון כסף, אבל אפשר. והיא שולחת כאילו אותו חוזר, ורואים מופיעים שליחים, ועם איזשהו ארוז בקופסה, ועם הוראות הפעלה, היא צריכה לשים את זה באמבטיה, והיא עומדת למטה, ואחרי כמה דקות יורד למטה איזשהו רובוט עם רקמה. זה הולך לכל מיני מקומות, לא משנה, אבל המקום הזה בעצם, שבעצם מעורר מחשבים, והדברים האלה לא רחוקים מההיתכנות הטכנולוגית שלהם, של ליצור חיקוי של החיים בהמון המון 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 רבדים, רק לאתגר לנו את המקום למה בעצם בדיוק אנחנו מתכוונים בתוך כל הנושא הזה. וכשחוקרים ומבררים את זה, זה לא כל כך פשוט כמו שזה נראה לחשיבה הרגילה. כן, ברור, אבל בן אדם מת, כן, אנחנו יודעים על מה אנחנו מתכוונים, אבל מה באמת שם? ומה עם המקום, כמו שאנחנו נוהגים תמיד לומר לילדים קטנים כשמנסים להפגיש אותם, אבל הוא ממשיך לחיות לך בלב.
חשבתי שמתכוון שילדים שואלים איפה הייתי לפני שנולדתי. זה אותו שם,
מהצד השני. אז המקום הזה של המגבלה, אני לא יודע, ואני באופן אישי לא ממהר ללכת לאיזושהי קיצוניות שנייה שיכולה להשתמע מהשפה הזאת של גלגולים אחרים או חיים קודמים, שיכולה לקחת לאיזשהו מקום מנחם שכזה או משהו כזה, אבל עדיין לפתוח מעבר למקום שרואה את ההתחלה וסוף בצורה המאוד גסה משהו שלהם, ולא בעצם כאיזושהי זרימה בלתי נפסקת שכזאת. אבל בואו נחזור רגע אל ה...
אם נחליף חיים ומוות במילה עלייה וירידה, זה יעזור.
עלייה וירידה.
כן, של חוויה ותופעה. כי ישר זה זורק אותנו, חיים ומוות, מוות, הסיפור שעכשיו יתחולל. אם אתה מחליף את שני המילים האלה, זה יותר נוח.
שאלה מה זה
עלייה
ומה זה
ירידה.
זה
הירידה
של כל תופעה, חוויה,
וסיום
שלה.
כמו התכוון הופעה
והיעלמות. הופעה והיעלמות במקום מילה מוות, כי מוות מכניס לנו כל מיני קונוטציות.
אבל השאלה שלה, כאילו, אני הבנתי את התחכום, כאילו, מה שלא... כאילו, אם הבודה, כאילו, נקודת ההנחה היא שהוא מאמין בגלגולים, ולא כולם מאמינים בגלגולים, והוא לא התעסק באלה שלא מאמינים בגלגולים, זה פשוט היה נורמלי להאמין בזה. אז איך האלה שלא מאמינים בגלגולים אמורים להתמודד עם... כאן אני כבר לא זוכרת בדיוק, כאילו... העניין הזה.
אז ישנם עם זה... שלוש צורות הסתכלות. ישנה צורת הסתכלות שאומרת שהראייה של, שוב, המילה גלגולים פה היא בעצמה מילה כבר בעייתית, כי הגלגולים זה נולד מחשיבה אחרת שיש בה נשמה, יש בה אטמן, וזה מה שמתגלגל. זה חלק ממה שהופכת את זה בגישה הבודיסטית לכל כך מסובך. אם אין בעצם אטמן, אין עצמי, אין שורש נשמה אלוהי, אז מה מתגלגל? שמעלה את הזה, ויש שם לפעמים כל מיני התעמלויות שכאלה, גם תשובות מאוד מעניינות, אבל יש שם גם כל מיני התעמלויות שכאלה, לנסות להתמודד עם זה, ואז כמו שזה עולה בשפה של גלגולים, אז מה מתגלגל? השפה הבודיסטית לא מדברת על גלגולים, היא מדברת על לידה מחדש, שבעצם מנסה ליצור את הלינק בין חיים שהיו לחיים עכשיו. המקום שהוא מאוד מאוד אינרנטי ומשמעותי בתוך ההסתכלות הזאת, וחלק מהגישות יגידו בגללו היא מחויבת, היא שזה יוצר בסיס למקום של מוסריות, כי זה יוצר את כל המקום של קרמה, ובעצם למה להתנהל בצורה מוסרית, כי הדרך שבה אני מתנהל עכשיו תשפיע גם על מעבר לחיים. כי יודעת, אנשים מסתכלים, כמו שאנחנו מכירים בכל גישה רוחנית, איך קוראים לזה ביהדות, צדיק וטוב לו צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. את המקום שאנחנו מסתכלים בחיים, וואלה, רואים אנשים, זה לא נראה שהתנהלות כל כך מוסרית, ונראה שהתנאי החיים טובים, ולהפך, בתוך המקום הזה. הבודה, אגב, את המקום הזה מאוד קוטע, הוא אומר, יש את כל האפשרויות, ויש אנשים שההתנהלות שלהם בתוך חיים כאלה, בתוך החיים עכשוויים, תהיה התנהלות לא מוסרית, ובחיים הבאים הם יהיו להם תנאים ונסיבות חיים מיטיבים ולא מיטיבים. הכל ישנו, הוא מאוד חותך את הלינקים האלה שהמחשבה מנסה לעשות. אבל בכל אופן, כשבאים בתוך המקום הזה עם ההבנה של המרכזיות של מוסריות, אומרים, רגע, אם אתה מסיר את הלינק בין החיים האלה, אז אנשים אומרים, מה אכפת לי? אם הם לא חוששים מסוג של גן עדן, גיהנום, בעתיד הם יתנהלו אחרת. זה משהו שאפשר, תמצאי הרבה בתוך חשיבה בודיסטית קלאסית. אבל ישנן גישות שאומרות, לא. זה לא מחייב. המקום של התנהלות מוסרית לא מחייב לקבל איזשהו סוג של פחד כזה, וההפך. זה אפילו יוצר איזשהו מקום שמחפש נחמה ופיצוי ואמונה. אני מאמין שאם אני אתנהג כמו שצריך, אז בחיים הבאים אני אזכה לזה לאיזשהם פירות. שזה ממש לא כיוון של הגישה העמוקה של הדרמה. בתוך כך ישנה את ההסתכלות שבית שלו מתחיל לדבר עליה, בודיזם ללא אמונות, שזה הסתכלות אגנוסטית. שבסתכלות האגנוסטית בתוך כך אומרת, אגנוסטיקה לא כמו שמשתמשים במילה אגנוסטיקה בשפה פופולרית יותר, אלא מה שהתחילה בחשיבה פילוסופית, הוא המקום שבו אני הולך עם החשיבה שלי, בתוך כך כמה שאני יכול, ובו בזמן מה שאני לא יכול לדעת, אני מודה, זה אני לא יכול לדעת. לא מתוך המקום אני לא יכול לדעת וזה לא מעניין אותי. אלא לא, זה אולי נורא מעניין אותי, אבל אני גם מודה את מגבלות היכולת של הידיעה שלי. ולצורך כך, מתוך זה שאף אחד מאיתנו, לפחות כמה שידוע לי, לא היה וחזר. כדי לדבר מתוך ניסיון בתוך הזה על איך היה לי ב-20 שנות המוות שלי או משהו כזה. מתוך כך לא ללכת בכלל אל המקום הזה. לא להגיד גם אין גלגול מחדש, לא להגיד יש גלגול מחדש, אבל זה מעבר לתחום שבו אני באמת יכול לדעת ידיעה רלוונטית, כמו שהדרמה מאוד מאוד מזמינה אותי. כן לדעת ודברים שאני יודע בעצמות. כן לתת לזה את המקום, ומתוך כך לא להסתכל על פטיץ' הסמופדה לצורך העניין, או על מקומות אחרים בדרמה, כמשהו שמחייב את ההסתכלות של לידה מחדש. לא, לא מחייב. ובדיוק בגלל זה אמרתי את הדברים שאמרתי קודם. אפשר לראות את הלידה מחדש כמשהו ששייך לתרבות וזמן מסוימים, ושם אולי היה לזה הרבה ערך. ולנו אין לזה ערך, וזה לא שאנחנו פחות טובים, כמו שאפשר לפעמים לקבל את הרושם מבודיזם אורתודוקסי, כשמספיק נעמיק בדרמה, אז נבין שזה ככה. לא, אלא מתוך מקום. שזה משהו שהוא לא האסנס של הדרמה. עכשיו, הדרמה מטבעה, גם בתוך כל התקופה שלה במזרח, מה שכל כך אפיין אותה, זה הגמישות הזאת. היכולת להתאים את עצמה לתרבויות ולחברות שונות, ולשאת אליהם את הבסיס, את המהות שלה, ובו בזמן להתאים את עצמה לצורת החשיבה המקובלת באותן תרבויות. ורואים את זה בצורה מאוד חזקה בהבדלים בין הבודיזם ההודי לבודיזם הטיבטי לבודיזם היפני לזן, את ההשתנות הזאת. בתוך כך אנחנו עדיין די בשכבה הראשונה של המפגש של הדרמה עם המערב, וזה מאוד מעניין מה 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 יקרה כאן. אבל זה די, נגיד ככה, הניחוש שלי היא שבדרך שבה הדרמה תקה שורשים במערב ותשפיע, היא לא תישב עם הדוקטורינה הזאת של לידה מחדש. בטח לא עם החשיבה על לידה מחדש ברמה המטאפיזית פילוסופית של כמה גלגולים. אם זה לידה מחדש ברמה האחרת שאנחנו מנסים לדבר עליה, של הלידה מחדש של הרגע, שהרגע נולד כל פעם מחדש, שאני כל רגע נולד מחדש.